יש איזה משהו שזה נשמע כמו מצוות עשה. זכור ימות עולם. למעשה אין מצווה כזאת בתורת מצוות, אבל הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לזכור. אז כנראה שיש בזה משהו, השאלה למה לזכור. והעניין לזכור, מכיוון שהימות עולם, זאת אומרת הימים של ההלם, כל העניינים שעוברים בהלם, הם כולם סיפורים שצריכים להחזיר אותנו למודעות של מי אנחנו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר מציאות, שהוא יצר העלם, והוא הכניס את עצמו לתוך מציאות של העלם, שזה נשמות ישראל. ונשמות ישראל הם כולם חלק אלוקם ממעל ממש, והם חיים את העלם הזה, והסיפור שלהם זה שהאלם בנוי במין צורה כזאת שהוא מחזיר אותם למודעות הנכונה הזאת של לדעת מי הם. וכמובן שהאלם, יש בו את כל הכוחות וכל העניינים למשוך אותך החוצה מהדבר הזה. והשכר של נשמות ישראל זה בדיוק הנקודה הזאת שהם הולכים נגד המציאות של האלם, נראו את מי שהם. ובימות משיח, זה המרכב הפטיש של כל הזכור ימות עולם. כן, ההיסטוריה האנושית היא מתוארת בספרות היהודית שיש לך 6,000 שנה, ו-6,000 שנה זה תמיד איפה שיש את המספר 6 או 7 זה תהליך. 6,000 שנה זה כמו 6 ימות שבוע שמולכים לקראת שבת. 6,000 שנה עצמם הולכים לקראת האלף השביעי שהוא השבת, כן? אז עכשיו, אז יש לנו פה היסטוריה אנושית, 6,000 שנה, וכל מה שקורה שם זה רק עניין שמחזיר את הנשמות הביתה. שום דבר אין מקרה, שום דבר לא מיותר. עכשיו, אנחנו נמצאים בסוף סוף של 6,000 שנה. ממש בסוף שלהם. ושם המלחמה הכי חזקה. שם המלחמה זה כמו הקרב האחרון. עכשיו אנחנו ממש עומדים בתוך הקרב האחרון, אנחנו כבר לא מחכים לו, הוא כבר קיים. וההיסטוריה הזאת מתחלקת ל-6,000 שנה, שמתוכם יש 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה ו-2,000 שנות משיח. אז עכשיו אנחנו כבר נמצאים בסוף של 2,000 שנות משיח. וניסיתי לעשות פה איזה מין כמו טיימליין כזה, שמסביר מה קורה ב-1,000 שנים האחרונות. בתוך 2,000 שנות משיח. יש 2,000 שנים, האלף השני, זה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, הוא האלף השישי, ובו קורים כל מיני דברים שמתוך האירועים של מה שקורה בתוך האלף שנים האלה, אז ניתן אולי להבין את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום. כן, אנחנו נמצאים במין עולם כזה שנשמות ישראל עכשיו, הם בסיפור חלק יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, חלק לא יודעים, וזה יוצר איזה חיכוך פנימי חזק, ויש מאבקים על הדבר הזה. וננסה להסביר מה השורש של המאבקים האלה ואיך בדיוק העולם נראה. זה מה שאנחנו נסתדל. עכשיו באופן כללי, זה, העניין הזה הוא של כל האלף השישי. אתם רואים פה זה מתחיל האלף השישי, פה נגמר. ואחרי זה כבר זה האלף השביעי. וכתוב שכל יום, כל אלף שנה, יום אתמול כי יעבור. זאת אומרת שכל אלף שנה יש להם דין של יום, זאת אומרת מציאות של יום. זאת אומרת שאתה לוקח את האלף שנה, אז כמו שביום יש לך יום ויש לילה, כמו 12 שעות יום, 12 שעות לילה. הלילה עצמו מתחלק לחלק הראשון של הלילה, אחרי זה יש חצות לילה, אחרי זה החלק השני עד הבוקר, עד השחר, ואחרי זה היום עצמו מתחלק גם כן, יש את היום של עד הצהריים, ימי הצהריים עד הערב. זאת אומרת שיש לך למעשה ארבעה חלקים ביום. בטיימליין הזה זה מחולק לארבעה חלקים, זה הולך ככה. הוא האלף השישי מתחיל, שהוא מתחיל בלילה, כמו שכל יום מתחיל בלילה, ופה זה חצות לילה, כן? חצות לילה זה בדיוק 250 שנה, כי זה אלף שנים, וכל חלק כזה הוא 250 שנה. אני רוצה שאחרי 250 שנה יש לך את החצות לילה, עוד 250 שנה נגמר הלילה, שזה בעלות השחר, עוד 250 שנה זה חצות יום, שזה ביוצא חצות היום זה ב-1990, אני עשיתי את זה בלוח, כאילו המספרים של הלוח הלועזי, מכיוון שבעברי קצת יותר קשה ללמוד את הזמנים, כי אם אני אגיד לך, האירוע הזה קרה בתשג, וזה בתרנה, הנה, אז המספרים לא בדיוק מדברים אליך, אבל המספרים האלה הוא תכלס, כן? ואחרי זה מפה חצות היום, זה 1990, זאת אומרת זה היה לפני 30 שנה, כן? ואנחנו עכשיו למעשה פה באיזשהו מקום. ואחרי זה זה נגמר, ועד סוף האלף השביעי חייב לבוא משיח, וגם יהיה הזמן של תחיית המתים. זה פחות או יותר הטיימליין הזה. עכשיו, כמו שאנחנו רואים, זה רק האלף השישי, אבל יש לנו גם, בתוך 2000 שנות משיח, יש לנו גם כן את האלף הקודם. האלף הקודם לא הכנסתי אותו לתוך הטיימליין, שלא יותר מדי ארוך ומסובך, אבל אני אגיד אותו בקיצור. ובהתחלה של 2000 שנות משיח, זה בדיוק בזמן שבית המקדש היה בסוף שלו, סוף הזמן של בית המקדש. זאת אומרת, בזמן של בית המקדש היה בסוף סופו, אז התחילו 2000 שנות משיח, ואנחנו לא זכינו למשיח היהודי, אז זכינו למשיח הנוצרי. כן, שהוא נולד לפני 2000 ומשהו, כן? ככה הם אומרים, זה לא בדיוק ברור מתי הוא נולד, זה לא משנה גם כן לנו, אבל מה שברור זה שבהתחלה של 2000 שנות משיח, שם מתחיל הסיפור, כן, של חורבן הבית והגירוש של עם ישראל בגלות. ממש על הנקודה של החורבן, אז לא זכינו למשיח היהודי, אז בא לנו המשיח הנוצרי. אבל גם בזמן הזה, הקדוש ברוך הוא זימן את הפתרון. והפתרון היה בדמות רבי שמעון בר יוחאי, שהוא כתב את הזוהר. והזוהר הוא הספר שמסביר את פנימיות החיים, שההבנה של פנימיות החיים היא מחזירה את הנשמות הביתה. למה? כי היא מסבירה לך בדיוק מה קורה פה ומה החלק שלך בדבר הזה. ובלי ללמוד את הדבר הזה, אז המודעות של האדם היא לא, היא חלשה. אבל אם הוא לומד את הדבר הזה, שם מתברר את הסוגיה. וזה רבי שמעון בר יוחאי, שכתב את הזוהר בתחילת 2000 שנות משיח, כן? ובזמן שלו היה גם רבי עקיבא. רבי עקיבא, הוא היה מאוד מודע לעניין הזה שמתחילים 2000 שנות משיח, וש... אם לא תיסגר הסוגיה של הגלות עכשיו, אז עם ישראל יצא לגלות שהם ידעו שהיא תהיה ממושכת מאוד מלאה בסבל. וכל 2000 שנות משיח הם כאלה, והוא צדק. הוא נלחם על הדבר הזה, וכל הסיפור של ארבעה שנכנסו לפרדס, זה היה בכדי להכניס ארבע חכמים, לפנימיות התורה, לתוך עומק הסתודות, שבדרך כלל אסור לעשות את הדבר הזה, רק זה הייתה הוראת שנה. כן, להיכנס פנימה עמוק לתוך הקטע של מיניות התורה, שזה הפרדס עצמו, זה ההבנה של הפשט המדרש בסוד של כל התורה. ועל ידי זה להוריד איזה אור שיבטל את הגזרה הזאת של, של גלות רומי, שדניאל קורא לה חיה האמתנית. הם ידעו שהולכת לי, אם אנחנו לא נפתור את הבעיה, חיה האמתנית הזאת הולכת ותתעצם, והמודעות בעם ישראל היא תשכח, וזה יגרום לסבל עצום. כי כשאין מודעות, מה שמחזיר את הבן אדם למישהו זה סבל. סבל גורם לבן אדם, שהוא מפתיק את השטף של החיים שלו, ומסתכל ואומר, למה זה קורה לי? כן, זה היה בזמן של רבי עקיבא. טוב, רבי עקיבא עשה את שלו, הוא לא הצליח, לכאורה. לכאורה לא הצליח, מה זאת אומרת? לא הצליח, בר כוכבא היה גיבור הלאומי אז, ולעם ישראל לא היה זכות, אז דבר לא עבד. בקיצור, יצאו לגלות הזאת. יצאו לגלות הזאת, כשהספר הזוהר כבר כתוב, והוא נצפן, הוא נצפן 1,000 שנים. ספר הזוהר נצפן 1,000 שנים, הוא מתגלה בתחילת האלף השישי ממש, על ידי רבי משה דליון. רבי משה דליון הוא זה שגילה את הזוהר, זאת אומרת, אף אחד לא יודע עד היום איפה הוא הביא את זה ואיך זה הגיע, אבל 300 שנים אחרי רבי משה דליון, שכבר הזוהר הזה היה, הסתובב בתוך עם ישראל, עם הרבה ספקות, ואנשים לא יכלו ללמוד זה ברצינות, כי לא יודעים אם זה אמת. אבל האריז"ל, אחרי 300 שנה, הוא אמר שזה ספר אמיתי, רבי שמעון כתב את זה. והיה חסד עצום בעולם, שכל החכמים הסכימו איתו. בדרך כלל, דברים כאלה, יש מחלוקות ומחלוקי מחלוקות. ולא היה כמעט אף אחד שחלק עליו בדבר הזה, כולם הסכימו איתו, וזה היה ממש מתנה משמיים לעם ישראל, שיכנס הבירור של, של הזוהר לתוך המציאות. כי הזוהר מצד עצמו הוא חתום באלף מפתחות, והאריז"ל הוא כתב בירור שסוגר אותו רק ב-100. כן, זאת אומרת שאתה עוד יכול עכשיו להתחיל להתעסק עם זה, 1,000 מפתחות, זה אין לך מה לעשות עם זה בכלל. כן? אז בקיצור, מה שקורה, שאחרי שעם ישראל יצא לגלות הזאת, והם יצאו לגלות שאת ההתחלה שלה נוראית, בצורה נוראית מאוד מאוד. אתה מבין, כשנחרב הבית, אז הורידו את כל אלה שהיו שווים להימכר כעבדים, באלכסנדריה וכל מיני מקומות, ועבד עברי היה שווה פחות מכלב, ממחיר כלב. מי שבא לקנות כלב בסוק היה משלם יותר משלם בשביל עבד עברי. ואתה מדבר על עבד עברי, כל אלה שהיו זקנים, חולים, וזרקו אותם לים. זאת אומרת, משהו, קשה לנו לדמיין דבר כזה, אבל זה משהו קשה מאוד מאוד. ותכל'ס זה המשיך שישראל חי בצל הנצרות, בצל הדברה של הרומאים, בערך 300 שנה, אחרי החורבן, ואחרי 300 שנה, קיסר של רומי בעצמו התנצר. עכשיו, כשהוא התנצר, אתה צריך להבין מה זה הנצרות הזאת. הנצרות הזאת, כן, זה הכוח הזה של הזה לעומת זה בישראל. זאת אומרת, אתם לא הבאתם את המשיח, אז אתם תקבלו את הכוח של האיש הזה. עכשיו הסיפור הוא עכשיו נמשך בין שני הכוחות האלה עד סוף ימות משיח. כן, המשיח בעצמו הוא מכריע את החיה האימתנית שהנצרות היא החלק מההתלבשות שלה. כן. וזה מה שאנחנו רואים בטיימלנד, אתם נראה את זה כאן, אתה רואה שמתחיל פה קיסר רומי מתנצר, אחרי 300 שנה בתוך האלף הראשון של 2000 שנות משיח, וזה כמובן גורם ליהודים בהרבה צרות, מכיוון שברגע שקיסר רומי מתנצר, אז כל הבתי כנסת והבתי מדרש שלהם הפכו לכנסיות, ואת אלה שישבו שם ניצרו אותם. ויהודים בדרך כלל מעדיפים למות ולא להתנצר, כי בזמן ההוא עוד היה להם איזשהו שביב של מודעות. מה שקורה בזמן ההוא, לקראת תחילת האלף השישי, יש את הזמן של הגאונים והרמב״ם. הגאונים זה בערך 1200 שנה. כן, הגאונים מסד עצמם ישבו בעיקר בבבל, והקדוש ברוך הוא כשהחליט להגלות את כל עם ישראל, וכל המדינות שהיו דעות עד אז, אז הוא לקח ארבעה חכמים, העלה אותם על אונייה, והם הלכו לכאורה לחפש צדקה, לעשות כסף בשביל הישיבה בבבל. מרכז בבבל הוא היה המרכז הרוחני. מה שקרה שם זה שהאונייה הזאת נתפסה על ידי שודדי ים, והשודדים האלה הם מכרו שניים מהם, מארבעה חכמים האלה, שניים בספרד, אחד באלכסנדריה, ואחד מכרו אותו באיזשהו מקום בצפון אפריקה, אני לא יודע איפה, אולי טוניס, אג'יר, אחד מהמקום. הסיפור הוא זה שבזמן של הגאונים התחיל הסיפור של הקראים, והוא התחיל בגלל מחלוקת בתוך עם ישראל. והקראים זה איזה סוג של ענף מהצדוקים, זה אנשים שלא האמינו בתורה שבעל פה, וניסו לקיים את התורה רק בתורה שבכתב, וכמובן זה סוג של התלבשות של יצר הרע שמרחיק את היהודים מהאמת, מכיוון שהתורה שבעל פה והתורה שבכתב זו אותה תורה, ואתה לא יכול לחלק אותה. וכל אלה שחלקו את זה, הם חלקו את זה למזיד, מצד איזה פוליטיקה שהייתה בזמן ההוא, ואנחנו רואים את התולדות של הדבר הזה עד היום. עד היום יש בתי כנסת לקראים. בכל אופן, אחר כך ממשיך התורה של עם ישראל, והרמב״ם, שהוא כבר קרוב מאוד לאלף השישי, הוא כותב את הספר מורה נבוכים. שהספר מורה נבוכים, זה מראה על, על הצורה של עם ישראל, ועל החכמים שהיו בזמן הזה, שהם היו מושפעים מכל מיני פילוסופיות, וכל מיני חוכמות חיצוניות שבלבלו אותם. והרמב״ם בעצמו היה צריך ללמוד את כל העבודה זרה וכל העניינים של פילוסופיה וחוכמות יווניות, בכדי ללמוד או ללמד איך להוציא את האנשים מהקליפה הזאת. זה צורה של איך עם ישראל נראה. ואנחנו צריכים לזכור שבזמן הזה, הם כבר הקיסר הרומי בעצמו התנצר. 300 שנה אחרי הגלות, אחרי שיצאו, שנחרב הבית, קיסר רומי מתנצר וצריך לזכור, אנחנו שעכשיו מתחיל להתעדק עליהם החנק והקליפה של החיה האימתנית הזאת. בכל מקרה, יש קצת בערך, בואו נגיד את זה, 100 שנה, נגיד משהו כזה, קצת לפני האלף השישי, מתחיל המסיעות הזו של מסע הצלב. מסע הצלב זה כאילו נתן לגיטימציה לגויים להשתולל על היהודים. עוד פעם מתחיל הסיפור שלהם, שהם הרגו את האלוהים שלהם, היהודים. שטות לא זה. ככה הקדוש ברוך הוא נתן בלבם, היהודים הרגו את האלוהים של הנוצרים. משהו שהם כוח גדול ליהודים האלה. הרגו את האלוהים. אבל בכל אופן, זו הייתה עילה, כן, לייסר את עם ישראל על המילידשטוטה שלהם, שהם לא מזהים מי הם בתוך המסגרת של הגלות. ובדיוק בזמן הזה רבי משה דליון מוצא את ספר הזוהר שכתב רבי שמעון, והספר הזוהר הזה כשהוא נכנס לתוך התמונה, אז הוא מסביר והוא מספר מה באמת הולך לקרות כאן, ומה קורה פה, ומתחילה ההתנוצצות, וכמו שאמרנו שרק מבדים את הספר הזה בזמן של הארי. עכשיו הארי ז"ל הוא היה קרוב לחצות היום, בזמן של חצות היום קורה איזה משהו מאוד מעניין. שהנוצרי, הנצרות שהייתה ידועה עד הזמן הזה, זה הייתה נצרות שהיום אנחנו רואים אותה כנצרות הקתולית. בזמן ההוא מגיע איזה אחד, מרטין לותר, אדם שמאובחן זה סוג של פרנואיד, זה סוג של משוגע, אבל המשוגעים בדרך כלל, הרבה פעמים יש להם, הקדוש ברוך הוא נותן להם כוח לעשות כל מיני עניינים, ומה שהוא נתן לו כוח לעשות, זה לחלוק על הקתולים. הוא בעצמו היה נזיר קתולי, הוא לא הצליח בנזירות שלו כל כך, אז הוא החליט שהוא יעשה דת חדשה. כמובן שזה לא הוא החליט, צריך לדעת שכל מה שקורה בגויים, זה השתקפות של הפנימיות שבעם ישראל. זאת אומרת, מה שאני מספר עכשיו, מרטין לותר, זה לא הוא. הוא קליפה שנולדה מהכפירה שבישראל. והנצרות שהוא הביא, הוא קראו לזה הנצרות הפרוטסטנטית. מה שהוא עשה, בעצם, הוא הביא סוג של נצרות, שהיא בעצם אומרת לך שאתה יכול להיות בן אדם חילוני רגוע, והקדוש ברוך הוא יאהב אותך. זה מתחיל אצלו. כן? לפי העניינים שלהם, יש להם כמה וכמה עקרונות בנצרות שלהם, ואחד מהם זה שיש שוויון. יש שוויון, זאת אומרת שאין לך בן אדם אחד נעלה יותר מבן אדם אחר. זאת אומרת שהאפיפיור בעצמו, הוא שווה בדיוק כמו שאני שווה. זה יכול להיות שזה נכון לפי העניין שלהם, הוא שווה כלום והוא לא שווה כלום, אבל בפיוט זה יוצר מצב שאתה אין לך אלא אחר, אתה לא חייב להגיד להאמין לאף אחד. בסופו של דבר אתה לא תאמין גם בקדוש ברוך הוא. עכשיו מה שיש להם עוד איזה קטע זה שהם לא מאמינים בשום תורה שבעל פה, או שום מסורת, אין להם שום מסורת, אין לך שום מסורת. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה רוצה להבין מה כתוב בתורה, או מה הקדוש ברוך הוא אמר, או מה הוא רוצה ממך, אז אתה צריך עם השכל שלך לנסות להבין את החיים. ואתה רוצה ללמוד, להבין מה קורה במציאות, אתה צריך ללכת ללמוד באוניברסיטה. באקדמיה אתה תלמד שמה, ודרך הלימודים האקדמיים אתה תלמד דרך החומר את הסיפור של מה קורה בעולם. זה היה הראש של מרטין לותר. עכשיו הוא, זה לקח זמן עד שהקטע הזה שלו יצא לאור, עזר לו בזה מאוד, איזה גוי אחד שקוראים לו איגציוס פיולה. איגציוס פיולה היה איזה אחד הערמומי.
נשמע ככה.
כן. איזה אחד הערמומי שהוא עבד על האפיפיור. מה אמר האפיפיור? אמר לו האפיפיור, אני רוצה להקים מסדר שיהיה מכובד מאוד, נזירים וכו'. וקרא לזה מסדר הישועים. והאפיפיור בדק אותו, לא מצא בו שום פסול, נתן לו את האפשרות לעשות את זה, ואחרי כמה זמן נתן לו יד חופשית, תעשה מה שאתה רוצה. ובעצם מה שיצא, שאיגציוס פיולה, הוא היה מין חפרפרת כזאת, שנכנס לתוך המוסד הקתולי, בכדי להפיל אותו מבפנים. זאת אומרת שמה שאתה רואה עכשיו, בתוך הנצרות עצמה, אתה רואה איזה סוג של מאבק, שיש לך את הקתולים, שהם עדיין מאמינים שיש בורא לעולם, ויש לך את הפרוטסטנטים, שהם איזה חילונים נחמדים כאלה, כמו שאצלנו, אם יש איזה מישהו שנקרא דתי, הוא רק קורא תהילים, כן? הוא לא יודע כלום, הוא לא מאמין, לא במשנה, לא בגמרא, לא בזוהר הקדושים, לא, הוא רוצה לקרוא תהילים, זהו. עכשיו, מה אתה יכול להגיע לידי תהילים? זאת אומרת שכל מי שנדבק בקטע הזה של מסדר הישועים, זה כבר אנשים שהם הולכים לאט לאט לקראת חילוניות גמורה. הם מאמינים רק בטבע, רק בגלל זה אתה יכול להבין וכולי. זאת אומרת, זה המצב הזה שיש אצל הגויים, אתה רואה את גוי שיש לו מין מצב כזה, אז תדע מה קורה עכשיו בתוך עם ישראל. זאת אומרת שעם ישראל הולך ומתרחק. גויים זה לא קליפה עצמית. זה גילוי של מראה של מה קורה בתוך המציאות של עם ישראל. זאת אומרת שבעם ישראל יש עכשיו אנשים שמתרחקים מהתורה שבעל פה, כן? שהשורש של הדבר הזה הוא התחיל שם בצדוקים עוד שבית המקדש היה קיים, והוא נמשך אחר כך על ידי הקראים, כן? והוא הולך ומתחזק בתוך המסגרת של הגלות, שהגלות היא יצרה מצב של הסתרדות כזאת, שאנשים לא היה להם את האפשרות ללמוד. אחד מאלף היה יכול לשבת ללמוד, גם אז עם קטרות. תבין, אז המודעות הולכת ונחלשת. על פי שבמצד דרכנו, הם היו גדולי דור, אתה מבין, באמונה. כן, שיכלו להחזיק מעמד בתוך המסגרת של הגלות הנוראה. בזמן הזה של חצות היום, חצות הלילה, כן, קם איזה יהודי אחד, קוראים לו עזריה מן האדומי, והוא כתב ספר. הוא כתב ספר שמסביר את התורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה. לפי השכל. זאת אומרת, תגיד לך, כתוב שהייתה יציאת מצרים, אז יציאת מצרים וקריאת ים סוף, ככה כל מיני הסברים, היה שפל, היה גאות, אתה מבין, כל מיני סיפורים כאלה, ככה זה ההסברים שלו. עכשיו, שהוא כתב את הספר הזה, עם ההסברים האלה, וזה הגיע למהר"ל, המהר"ל אמר, בן אדם הזה, הוא התפלל, למה לא הרגו אותו? אבל איך לא להרוג אותו? למה? כי הקליפה הזאת היא כבר מושרשת, הייתה במין צורה כזאת, שאנשים התחילו כבר לראות את העולם בצורה טבעית, כאילו יש פה טבע ממשי, והטבע שהוא אלוקים, עליו ונשכח. וזה עזריה מן האדומים. כן? בזמן ההוא, כמו שאמרנו בטיימליין, יש לך את האריזל, כן? חצות הלילה זה 1490, עזריה מן האדומים, היה קרוב לחצות הלילה ב-1511, והאריזל בערך 20 שנה אחרי כן, 1534, כן, זה הזמנים שהם נולדו. מה שאריזל נולד, הוא פעל 37 שנים אחרי. כן, זה עבר מן העולם. ותכלס, פה מתחיל להיכנס הקטע של הפנימיות, באופן שעם ישראל, עם כל הצרות של הגלות, עכשיו הם יכולים להתחיל ללמוד מי הם, מה הסיפור שלהם, דרך פנימיות התורה. ובהתחלה זה כמובן היה קשה, האלף מפתחות האלה הם היו קשים ללימוד, ורק 250 שנה אחרי זה, או 200 שנה אחרי זה, תעלות השחר ממש, אז זה הזמן של הבעל שם טוב, של הגאון מווילנה, של הרמח"ל, אור החיים, הרשש, שהם כולם כתבו ביאורים, על מה שהאריזל כתב, הם עשו את זה חומר נגיש, באופן שהיום אנחנו ללמוד את האריזל, אנחנו יכולים ללמוד רק דרכם. זאת אומרת, אם למדת את זה דרכם, אז אתה יכול להתייחס לאריזל. סתם לתפוס את האריזל לבד, זה לא...
רבי חיים ויטל.
אותו דבר, אריזל ורבי חיים ויטל זה בשבילי אותו אדם. זאת אומרת, זה אותו עניין, או התלמיד שלו, כן, והוא פשוט כמו רבי נתן ורבי נחמן. אז הזמן קצר אחרי אריזל, קם יהודי שקראו רבי שמשון מאסטרופולי, והוא ראה, כן, מה קורה עם הנצרות הפרוטסטנטית, והוא אמר שהנצרות הפרוטסטנטית זה לא תומה, זה אבי אבות התומה, זה מרכבת התומה ממש, כך הוא אמר, כך הוא הגדיר אותה. הוא אמר שהיחידי שיכריע את המרכבה הזאת, זה משיח בעצמו. הוא לא תפס את הקתולים כבעיה, את הפרוטסטנטים כן. ומה שיוצא, זה שפה מרטין לותר וגצוס ואולה, הם מכניסים לתוך הפרוטסטנטיות, לתוך הקתוליות, הם מכניסים את הקטע של ה... מאבק הפרוטסטנטי, ובהתחלה הם עושים את זה ממש בלי שיספרו עליהם, שבלי שידעו מהם, והכל כמו ממחתרת כזאת, אבל לאט לאט אחרי זה זה מתפשט, ובתוך זמן קצר כל גרמניה, הולנד, כן, כולם יהיו פרוטסטנטים. אותו דבר באנגליה, כן, הקתולים זה נשאר באיטליה פחות. רבי שמעון מאסטרופולי, שהוא אמר שזה מרכב את התאומה, ישר, זמן קצר אחריו, גם האיש הזה שקוראים לו שפי צבי. עכשיו צריך להבין, שפי צבי היה, הוא היה תלמיד חכם, שקיבל סמיכה מאחד מגאוני טורקיה. וכבר בגיל צעיר, הוא זכה למדרגות גבוהות מאוד. ובקיצור, הבן אדם נהיה משיח שקר, הוא כעס מאוד על הקדוש ברוך הוא שלא רצה לעשות אותו משיח. אז הוא אמר, אתה לא תעשה אותי משיח, אז אני אהרוס לך את העולם. הוא עשה את זה בכוונה כתילה. הכוונה שלו הייתה למוטט את כל המסורת שיש באסלאם, כל הקשר שלהם לקדוש ברוך הוא והתפיסה של נבואה וכולי, למוטט את זה. לבוטט את כל מה ששייך בנצרות, בנצרות הקתולית, את הפרוטסטנטית הוא לא צריך למוטט, כי הם הלכו איתו יד ביד. הוא בעצמו היה פרוטסטנט. אפשר להגיד כך, כן?
הוא רוצה לקחת אותם למקום הזה.
איך?
הוא רוצה לקחת אותם למקום הזה.
כן, בדיוק. והם הלכו לשם במלט. זאת אומרת, הוא בסך הכל גילוי של הקליפה הזאת בצורה היהודית של תאיתבי. הקליפה הזאת שמנתקת את העולם הזה מהקדוש ברוך הוא. והוא רצה לעשות את זה גם ליהדות, גם לנצרות וגם לאסלאם, זה היה הקטע שלו.
כביכול כמעשה נקמה, כמעשה שהוא רוצה.
זה היה המניע הראשוני שלו, זאת אומרת, היה לו את הקטע כזה. היה לי זה גם סיבות למה זה היה כך, שהוא נולד שלא בקדושה. עכשיו מי שנולד שלא בקדושה, אז הוא חשוף לכל מיני עניינים. כן, רובנו בדור שלנו נולדו שלא בקדושה, עכשיו היה מציל העליון, אבל בזמן שלו זה גרם לך שהייתה לו את האפשרות להגיע לכפירה נוראית מאוד. זאת אומרת, בסך הכל השתמשו בו, כדי להעניש את עם ישראל.
אבל אדם שרוצה לנקום זה אדם שהוא מבין שהוא נוקם בגלל שקיים משהו ואני נוקם בו, זאת אומרת,
הוא אמר... בסדר, הוא הקעה של הבן אדם מטריף את דעתו. זה מה שקרה לו.
אז הוא בכל זאת מאמין.
איך?
אז בכל זאת יש לו אמונה, הוא האמין בבורא.
לא, אחרי שבן אדם כופר ועושה את כל העבירות שבעולם ומזיד, אז מסתלקים לו המוחין. זה לא בדיוק שמסתלקים לו המוחין, אלא הוא משתבש. הוא משתבש בצורה כזאת, זה מה שהוא רוצה לעשות. הוא תיקן בשנת 1666 ברכה בשם ומלכות. הוא היה מברך אותה, וכל האנשים שלו ברכו את זה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, מתיר כל האיסורים. והוא עשה עבירות נוראיות, הוא היה בעל הזכור עם תפילין. תפילין איזה מין דברים הוא עשה, זאת אומרת, וזה היה בשבילו אנשים, לפני אנשים, הוא עושה את זה בהצגה. תלמידים שלו צריכים להבין, יענו, לפעול במציאות, אז מתיר כל האיסורים, זה הכל מותר. הוא היה נשוי שלוש פעמים, האישה השלישית שלו קראו לו סטרה, והיא הייתה מופקרת ברמות על, כמו הבעל שלה פחות או יותר. וזה זאת אומרת שפה מתחיל מטריד כל האיסורים, וואו, חידוש נפלא בתוך עם ישראל, שעכשיו אין איסורים, זאת אומרת הכל מותר. עד פה עוד היו דברים שאנשים הבינו שאסור לעשות, אבל לא כבר אין דבר כזה איסור. עכשיו פה זה מתחיל, אחרי זה אחריו קם יהודי אחד קראו לו יעקב פרנק, הוא המשיך את הדרך שלו 100 שנה אחריו, נולד 100 שנה. גם כן איזה מישהו שהוא היה שבתאי גמור, שניסה להשליט את הדבר הזה, לאיש הזה הייתה בת, שקראו לה אבא פרנק, שהוא כבר, שבתאי תיקן את הברכה מטריך כל האיסורים, אצלו זה היה הנהגה בפועל בתוך כל הקהילה שלו. הבת שלו היא הגדירה לעשות בדבר הזה, נהייתה מופקרת, ברמות שלו. יש איזה גוי אחד, שידוע בתור זנאי, קראו לו קזנובה. הוא היה מהאב שלה. תבין לאיפה היהודיה הזאת הגיעה. הוא היה אחד מהסיפורים שלו. זאבה פרנק היא בת של ישר אחרי יעקב פרנק, קם עוד איזה יהודי אחד, קראו לו משה מנדלסון. וכל זה צריך לזכור, זה לפני עלות השחר ממש. משה מנדלסון, הוא זה שתיקן את הרפורמה. הוא אמר, יהיה יהודי בבית וכל בחוץ. ובסוף, מה שהשתבשל מהדבר הזה, שהם יהיו גויים גם בחוץ, לא נשאר כלום מה... המשפחה שלו ומהזרע של האיש הזה.
נהיו גויים גם בבית.
איך?
נהיו גויים גם בבית.
כן. כן, יהיה יהודי בביתך וגוי בחוץ. הוא נשאר גם יהודי, נשאר גוי בבית. זה היה משה מנדלסון, שהוא מתחיל את הרפורמה, שעד היום יש כל מיני שוטים שהם קוראים לעצמם יהודים רפורמים, אבל זה, מה זה שוטים? זה, לא, זה פשוט קליפה שנמצאת בתוך עם ישראל. קליפה של חילונים, אנשים שהעולם הזה חולין, זה הכל טבע, כן? ואם זה טבע, אז זה צריך להתנהג בדרכי הטבע. ומכיוון שכבר תקנו להם את המטה לסורים, אז זה מתחיל, זה איך שהעולם הזה נראה.
מתחיל להיגרר משם כל הצורה הזאת.
כן, כל מה שאנחנו רואים. כן, במסגרת של מה שקורה בגויים, בדיוק בזמן הזה, אחרי שמגיע קזנובה מהאב של אבא פרנק, כן, לעולם, הוא גם היה טיפוס, אתה יודע, מאוד מיסטי. הוא אהב ללמוד קבלה וכל מיני דברים כאלה. זה חלק מהעניינים של הרב, יעקב פרנק, היה תלמיד חכם גדול. כן, אז הוא עמד מפנימיות התורה, כששיבשו שם את כל הפנימיות. הקטע ששבתאי צבי, לא היה סתם את זה, זה היה תלמיד חכם, שהוא היה יודע להוכיח את כל השיטה שלו דרך לימודי הקבלה. ואף אחד לא יכול לחלוק עליו, מכיוון שהוא היה חכם יותר מכולם. צריך להבין איזה עוצמות היו בזמן, כן? אז אותו דבר היה משה מנדל, יעקב פרנק, והבת שלו גם כן, מה שקזנובה אהב אצלה זה שהיא הייתה מהמקובלות, שמותר להם לעשות הכל. חיים מעניינים כנראה, זה מה שהיא בחרה וזה מה שהקדוש ברוך הוא גלגל בתוך המצרים. זמן קצר אחרי זה קם איזה יהודי אחד שקוראים לו אדם וייסהוף, ומכיוון שכבר פה נהיה מתיר אסורים, אז תראה מה קורה בתוך הנצרות. עד עכשיו יש לנו כל האלפיים שנה הזאת, או כל האלף שנה ועד כניסת הפרוטסטנטים, אז זה נצרות קתולית. עכשיו שנכנסת הנצרות הפרוטסטנטית, שזה מה שאנחנו רואים, שזה כבר מתחיל להיות מין חולין כזה, אז בתוך החולין הזה, שמתערבב בקתולים, שזה הפרוטסטנטיות, בא איזה מישהו ומביא חידוש נפלא, קוראים לו אדם וייסהוף. אדם וייסהוף הוא היה בן של אחד מהרבנים הגדולים בגרמניה, ואני לא יודע אם אפשר להגיד זה יאמר לזכותו, כן, אבל איזשהו ידע שהוא לא יכול לחלוק על אבא שלו, שאבא שלו היה לשמיים. ואחרי שאבא שלו נפטר הוא התנצר, נהיה פרוטסטנט, כן, נהיה פרוטסטנט בהשפעה של, מה זה פרוטסטנט? אתה צריך לזכור את זה, אתה מדבר על אנשים שתופסים שהעולם הוא גשמי. כן? יש רוחניות, אבל רוחניות זה עניין נחמד שאפשר ללמוד אותו, אתה מבין? זה עניין שצריך לפעול לפי דרגת. בקיצור, בזמן שאדם וייסהוף נהיה נצר, מה שנקרא, אז הוא נכנס לתוך המציאות הזאת של ה... מסדר הישועים, מסדר הישועים שאמרנו שזה המסדר של הפרוטסטנטים שנאבק יחד עם הקתולים, והוא פורש ממסדר הישועים והוא מקים את האילומינטי. האילומינטי, זה צריך לזכור, זה השתלשלות שהיא התרחקות עוד יותר גדולה מהתפיסה האלוקית. זאת אומרת, זה כאילו מחיקה של התפיסה האלוקית. וכל זה, כמו שאמרנו, כל מה שקורה פה אצל הנוצרים, ההשתלשלות של עם ישראל, זה מה שקורה.
ניסיון לקחת את המושכות בעצם? ניסיון לקחת את המושכות שאנחנו בעצם, אנחנו רוצים להיות בעלי הבית. אתם רוצים להיות.
כן, זה חיפור, סופו של דבר. זאת אומרת, בעניין של האולימינטי, הוא קשור בבונים החופשיים. זאת אומרת, שהבונים החופשיים זה כאילו השורש הפנימי של האולימינטי. כן, אבל זה עניין, זה צריך להבין מה קורה עם הבונים החופשיים האלה. זה צריך אולי לשאול מישהו שבקיא יותר ממני, בדיוק בהיסטוריה שלהם ומה הקטע שלהם. אבל סיפור של הבונים החופשיים זה שהם פילוסופיה האולימינטית, זה הקטע שלהם. וזה מה שאדם וייסהוף מכניס עכשיו פה. כאילו הוא פורש מהישועים ומקים את האולימינטי. והאולימינטי הם כבר לא מאמינים בשם יתברך בכלל. אפילו לא קוראים תהילים. הם מאמינים בלוציפר. זאת אומרת שזה איזה מין משהו כמו מלאך המוות. והם מאמינים ש... כמו קטע שטן, מה שנקרא. זאת אומרת שהם מאמינים שאדם נפעל על פי מעשיו, ואם אתה תפעל בכוחות של הרע, אז אתה תקבל ממנו את הכוח הזה. ואז אתה תוכל לעשות מה שאתה רוצה. עכשיו, כיוון שהם לא תופסים את הרע כדבר שהוא נפרד מאלוקות, כי אין אלוקות, אז הם מאמינים שהעולם זה כמו איזה מין משהו, כמו ג'ונגל, שכל דאלים גבר. כל דאלים גבר, זאת אומרת שאם יש לך כוח לעשות איזה מעשה ולהתעצם על ידו, אז אתה יכול לעשות את זה. ושם מתחילים כל מיני עניינים של קורבנות אדם, כל הסיפור של אדרנוכרום שפעם דיברנו עליו, כן, שם זה נהיה איזה מין פולחן. האמת שזה גם קדם לזה, אבל שם הם הצימו את הדבר הזה. זאת אומרת שילדים, זה, אתה לא תופס את זה כנשמות. גופים שחיים בתוך ההרמוניה הזאת התמיד של האלם, ומכיוון שכל דאלים גמר, ובג'ונגל האריה טורף לא רק אריות בסדר גודל שלו, אז מותר להתלבש על ילדים, לעשות איתם מה שאתה רוצה, להפחיד אותם, לשתות את הדם שלהם, ולהתעצם מהאדרנוכרום. זה הסיפור של האולימינטי. והקטע הזה, כן, זה הסיפור הזה, הוא מתחיל כשאתה רואה שבעם ישראל כאן אחד כמו שבתאי צבי, כן, שכאן מישהו כמו משה מנדלסון שמרחיק מהתורה, שיש לך עדה אישה כמו אווה פרנק, אתה מבין, שנהיית אישה שניהלה את הקהילה של אבא שלה עד שבסוף זה התרסק, אבל בסופו של דבר הנה עלה את זה. זאת אומרת שכל הפילוסופיה הזאת, יש לך אנשים הולכים אחרת בעם ישראל. זאת אומרת שבעם ישראל יש אפשרות שתפיסת העולם בצורה חומרית גמורה. וזה מוליד את האולימינטי. האולימינטי זה לא איזה גוי נוצרי שהחליט להיות רע. אין דבר כזה, הגויים הם סתם, תפאורה. כל מה שאתה רואה פה זה תפאורה של מה שקורה פה בפנים.
וביטוי לאיך שאנחנו מתנהגים.
כן. גוי אין לו רצון מצד עצמו לפעול במציאות. הוא יש לו, הוא מוגבל מאוד בבחירה שלו. תכלס, מה שיוצא, עכשיו אנחנו פחות או יותר מגיעים לאיפה שאנחנו חיים. לאור ההשפעה של שבתאי צבי, יעקב פרנק, אדם וייסהוף, אז בתחילת המאה ה-19, אז מתחיל להגיע לך אנשים האלה, הרצל, אחד העם. והרצל בעצמו, הוא אמר שאין ביני ובין שבתאי צבי כלום. מה זאת אומרת שאין? זאת אומרת שאני והוא אותו דבר. ומעניין שגם השם שלהם אותו דבר. למה הרצל זה הרשל ביידיש. רק שאני לא יודע למה אצל הציונים, הם שיבשו את השם הזה, עוד בארץ זה השתבש, אבל קראו לו הרשל. בנימין זה הרשל.
אולי זה גלגול שלו.
הרשל זה צבי, הרש זה צבי. אז בקיצור, אז הוא גם השם שלו כמו שבתאי צבי. כן? ופה הוא הציוני הזה, יחד עם התלמיד שלו, אחד העם, הוא אמר, אני שבתאי. הם שניהם אמרו שהם שבתאים בעצם. למה הם לא תעשו שבתאים במובן של... שאני הולך להיות דתי כמו, אני חילוני כמו שהוא רוצה ללמד. זה איך שהם תפסו את זה, את המציאות הזאת של, של עולם שצריך להכניס את המתודה הזאת לתוך המציאות. ובאמת מה שהוא רוצה לעשות הרצל, זה לנצר את כל היהודים. מה זה לנצר אותם? לא לעשות אותם קתולים, לעשות אותם פרוטסטנטים. זה מה שהוא רוצה. זה הקטע שלו. ובאמת, בקיצור, כל המשפחה שלו נחרבה, מסכן. עושים אותו, יש אנשים בעם ישראל שאומרים עליו שהוא חוזה. חוזה זה שם של נביא. אתה מבין? זה נתן שהוא קליפה לקליפה, אתה מבין? משהו, חוזה של הקליפה. כל אופן, אחריו, או... זמן של אותה עדה של ציונים היה אחד שקראו לו ארתור רופין. ארתור רופין הוא היה נוצרי פרוטסטנט גם הוא. ככה כתב עליו איזה מישהו שכתב ספר על החיים שלו. קצת תורת קראו לו איתן משהו, לא זוכר את השם בדיוק. אבל הוא זה שכל מדינת ישראל היום, השיטה החינוכית, ממשל, זה על פי הדרך שלו. והוא עשה דברים מאוד מאוד קשים, זאת אומרת, הוא חילק את עם ישראל לגזע, שאשכנזים זה ככה, ותימנים זה ככה, ואיזה צד נחות, הוא עשה פה איזה מין ערבוביה, משהו, סלט מטבוחה, שעד היום אנחנו אוכלים את הקטעים. יש ספרדים בהתחלה בקום המדינה, עשו אותם כגזע נחות. תימנים? מה זה תימנים? מוקושים. בן גוריון כתב, אחד מספרים שלו, אומר, אנחנו נביא לפה, כל התימנים שיש לנו פה, אנחנו נשתמש בהם, כמו שבארצות הברית השתמשו בקושי. ככה הוא קטע. הוא לא קורא לזה בן גוריון, אתה מבין? זה חתיכת טיפש, שהוא לא תפס שיש לנו מציאות של תימנים, שהם, הם, הראשי שהיה תימני. בקיצור, יצא כל הקטע הזה של, שניסו פשוט להשמיד אותם. פה במדינה שלנו, זה נשמע מוזר, זה כל כך קשה של אנשים שקשה לתפוס את זה. מכרו את הילדים שלהם.
בהתחלה גם איך שהם התייחסו אליהם בעלייה, הם בכלל לא רצו להביא אותם.
כן.
שמו אותם חטופי תימן, כל מה שהיה.
אני זוכר שסיפר לי פעם אחת שהיה חברותא שלי, שהוא אחד מהילדים שכשהוא נולד פה בארץ, הרופאים חטפו אותו.
כן,
רצו למכור אותו. עכשיו, אבא שלו, אבא שלי התימני הזה, הוא אומר, אבא שלו ישר הבין מה קורה פה, אני לא יודע איך, אבל קיבל כנראה איזה הערה ממרום להציל את הילד הזה, הוא הבין, יענו שזה, הם אמרו לו הילד מת.
מה?
כן, אמרו לו הילד מת, הוא הלך הביתה, הביא אקדח, שם את זה פה לרופא הראשי של הבית חולים, אמר לו שאם אתה לא מביא לי את הילד, לא הייתי שם, כן, אבל זה מה שהוא אמר לו פחות או יותר. אז המוח שלך יקשה את התקרה, עכשיו תביא אותו. הוא הפחיד אותו כנראה מספיק, שבאמת הוא הביא אותו. וזה היה החברות השבילי אחר כך. זאת אומרת שניצל מהגזרה הזאת. אבל באופן כללי הם עשו דברים מאוד מאוד קשים. תכלס, אני לא, אני אגיד לך את האמת, אני אין לי שנאה. אף ציוני. אני מדבר אליהם קשה, בגלל שזה קשה, הסיפורים האלה הם קשים, אבל אני רואה את זה כזה הגילוי של עם ישראל היה ככה, אנחנו אולי לא רואים למשהו אחר. אנחנו היינו כולנו כל כך רחוקים, שהמנהיג, הרצל, ארתור רופין, בין, הסופר הלאומי, המשורר הלאומי שלנו, חיים מחן ביאליק, הוא כל הזמן התלונן, הוא אמר, למה התנהגו כל כך לא יפה לשבתאי צבי? הוא היה תלונן לזה, חיים נחמן ביאליק. ואותו דבר, אורי צבי גרינברג, שהוא היה כאילו המשורר של הימין וביאליק של השמאל. ושניהם, ביאליק היה, בצעירות שלו, היה תמיד חכם. מה זה תמיד חכם? הוא למד בישיבה. למד בישיבה והתפקר. זאת אומרת, נסחף בקטע של העולם החומרי, לקח אותו לאיזה טיול, זהו. עכשיו, אנחנו בהשתלשלות של הקטע הזה, זאת אומרת, אנחנו על הרקע של הרצל, ארתור רופין, ביאליק, אחד העם, קמה מדינת ישראל. כן, קמה המדינה הזאת, והמדינה הזאת היא קמה עם הרוח של הפרוטסטנטיות, עם הרוח החילונית, וזה יצר מצב של מלחמה בין חילונים לדתיים. וזה בשלב מסוים, כמשל שהגיעו לפה לארץ, אז הייתה שאלה מי ישלוט בארץ. אז בארץ היה רוב של כל אלה שהיו בארץ לפני עתיקה, לפני 120 שנה, לפני 130 שנה, 140 שנה. כולם היו פה דתיים, רובם היו דתיים. היה פה יישוב לא גדול, היו רובם אנשים מראי שמיים. ואז התחילו לבוא לאט לאט חילונים, וניסו, והייתה מלחמה פה על הקטע הזה, מלחמה מאוד מאוד קשה, שהגיעה למצב של שפיכות דמים, ממש, זאת אומרת, החילונים אין להם אלוהים, מה שנקרא. אז אין להם את זה, אז הם התנהגו בצורה מאוד מאוד קשה. היה סיפור פה, סיפור מעניין, זה שהיה יהודי אחד, שקורא לו רב יוסף חיים, כן, הוא היה ראש של העדה החרדית. והוא הגיע אליו איזה יהודי אחד מהולנד, שקראו לו רבי יעקב, לא זוכר, אבל הוא בהולנד, הוא היה חילוני גמור, הוא לא ידע שהוא יהודי, הוא גילה שהוא יהודי דרך איזה עניין, וכיצור הוא פתאום תפס שבעצם היהדות האמיתית זה היהדות החרדית. וכל השאר, הרפורמים וכל זה, זה סוג של זיוף, הוא לא, כנראה, לא, והוא הגיע הגיע לירושלים, והוא חיפש הרב הכי חרדי שיש פה, להיות תלמיד שלו. אז הוא הגיע לרבי יוסף חיים זוננפלד, שהיה הראש של העדה החרדית פה בירושלים, והוא ביחד, כן, יחד איתו, מכיוון שהוא בהולנד, הוא היה דיפלומט, הוא היה מישהו מאוד מאוד חשוב שם. אחד שיודע 20 שפות, אתה יודע, מין טיפוס כזה. והרב זוננפלד, זה צריך להבין, הוא היה יהודי חרדי שחי בתוך דלת אמות של הלכה, שמבין טוב מאוד את מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם שלו, וכל הפוליטיקות שיש בעולם וכל זה, הוא לא יכול היה ליצור קשר מה הדבר. ודרך רבי יעקב הזה, שאני מדבר איתך עליו, הוא התחיל לתפוס קשר עם אחד שזה היה עם עבדאללה, מלך ירדן. כי מה שקרה, הייתה פה, התחיל המאבקים בתוך הארץ של הערבים נגד היהודים. וזה היה ברור ש לא ישבו את הדבר הזה, זה ימשיך. ועבדאללה, הוא היה ערבי, אבל הוא היה ערבי מאוד, הוא הבין שעם הטיעונים אי אפשר להתעסק. הוא קלט אלה שקרנים, א' עטף, יגידו לך דבר אחד, יעשו הפוך, אין להם שום, אין להם אלוקים, אי אפשר להתעסק איתם. אבל הגיע אליו, הרב זוננפלד, יחד עם הדיפלומט הזה, רבי יעקב, לא זוכר את השם שלו, רבי יעקב דהן, זה השם שלו. רבי יעקב דהן, והוא הגיע אליו, והוא התפעל מהם בצורה בלתי רגילה, הוא קלט, בואי נה, זה הרב זוננפלד, זה איש אמת, ישר, מה שהוא יגיד לך הוא יעשה, ומה שהם עשו, הם כתבו הסכם שלום, הסכם שלום עם עבדאללה, מלך ירדן, שהוא גם היה המלך של כל שלא כל האגף של הגדה המערבית, כן? אז בקיצור, עשו איתו הסכם שלום, הסכם שלום, כבר היה הסכם שלום חתום. עכשיו מה שקרה, כשהם חזרו לארץ, אחרי הסכם שלום הזה, הטיעונים שהיו פה, שהם העדה הפרוטסטנטית, הם גילו מה שקורה פה, הלכו, רצחו את, את רבי יעקב דהן. רצחו אותו פה על יד שערי צדק. ממש משרת צדק הישן, שעכשיו זה כבר הוא את זה לפעם, שמה? אז זה, במקום הזה רצחו אותו. רצחו אותו בגלל שהבינו, אין, אנחנו לא מתסכים פה להתחיל לחזיר אותו בתשובה להיות פרוטסטן, כי זה אי אפשר. זה המלאכה שלהם, והם רצחו פה ושם כמה אנשים, עד שהיהדות החרדית הם לא בנויים לפתיחות בעניינים כאלה. פשוט סגרו את עצמם במאה שערים, וזהו, אמרו, אנחנו אין לנו חלק איתכם, אתם אל תיכנסו אלינו, אנחנו לא יוצאים אליכם. ופה התחיל הקטע של... שמדינת ישראל נהייתה מדינה חילונית גמורה. ומדינה חילונית, מה זאת אומרת מדינה חילונית? חילונית בגלל ההשפעות האלה שאנחנו רואים, של כניסה של שטחי צבי ומשה מנדלסון, ויצמן, וזה בא לידי גילוי כל הרוע הזה, על ידי זה שפה, יש לך את הקטע הזה שבשנת 1766 אדם וייסבורג מקים את האולימינטי, והאולימינטי האלה הם היו קאט בתוך הקאט, בתוך הדת הנוצרית הזו, כאילו היה קתולים וזה היה הם, ותמיד וכל אורך ההיסטוריה, אז האפיפיור שמישהו השליט הראשי הוא היה קתולי. עד מתי? עד תחילת המאה ה-20 פחות או יותר, שאז מתחלף הסיפור. יש את האפיפיור שזה של עכשיו, שזה נקרא פרנשיסקוס, כן? אז הוא הראשון שהוא לא קתולי, והוא גם לא פרוטסטנטי, הוא אולימינטי גם הוא. זאת אומרת, הפרוטסטנטים יש להם את האגף שהם עוד קוראים תהילים, כן, מה שנקרא, ויש להם את האלה שהם כבר קאט השטן, והאפיפיור של היום זה האפיפיור של קאט השטן. זה בן אדם שהוא, זה לא בן אדם בכלל, כן, אבל זה מין משהו מפלצתי, מבין שיש לו כוחות נוראים בבחינה פוליטית, מה שהוא מסוגל לעשות, והוא עושה גם דברים נוראים מאוד, כל הקטע שלנו, נכון, וזה אני רוצה לחזור על הסיפור הזה, אבל זה מה שיש לנו היום. והקטע הזה שיש שלטון של האפיפיור כזה, זה לא בגלל שהנוצרים הם רשעים, זה בגלל שהצד השני של המפה לא עושה את שלו. וזה איפה שאנחנו עובדים היום. זאת אומרת, היום אנחנו נמצאים במצב שהמדינה שלנו נשלטת לגמרי על ידי אולימינטי. זה לא רק המדינה, זה כל העולם. כמעט כל העולם. האולימינטי עכשיו זה לא איזה סיפור שעתידי. הוא עכשיו הם שולטים. והם שולטים בכל, כל הכסף לשלהם, כל המסחר, כן? כל התקשורת, הכל בידיים שלהם, במדינת ישראל, כן? ראש הממשלה, שר הבריאות, היום אתה לא יכול לעלות בצבא, תראה, יש לנו רמטכ"ל אולימינטי. אני קצת נזהר בדיבור שלי, אבל הבן אדם הזה, כוכבי הזה, הוא רשע מרושע, שהוא התיר ללכת להזריק לחיילים, בעל כוחם, בניגוד לרצונם, חיסונים שהוא יודע שזה חיסונים. היה איזה קצין מודיעין אחד, שמסר את נפשו, מת בבית סוהר, נפטר בבית סוהר. איך הוא מת? הקצין מודיעין הזה, אני צריך לדעת, שהוא הוצא להורג בעצם. הקטע הוא, זה שבתור קטין מודיעין, הוא היה איזה כנראה מישהו מוכשר מאוד, הוא הבין מה קורה פה. פתאום הוא קלט, בנגישות שלו לכל האינפורמציה, שפה המדינה הזאת היא קורה בה איזה משהו, הוא הולך שאל, למה זה? בקיצור, הוא עורר את העניינים, החליטו להשתיק אותו. פשוט חיסלו אותו, וזה מי עשה את זה? כוכבי. כוכבי הוא הרמטכ"ל, הוא הרמטכ"ל אולימינטי, כן? שמזריק זריקות לחיילים שהוא יודע שזה זריקות מוות, כן? זה כולם כאלה. שר הביטחון, רמטכ"ל, ראש הממשלה, שר הזה, אתה מבין איפה אנחנו חיים? עכשיו אלה זה רק גילוי של הריחוק שאנחנו נמצאים בו. זה לא שהם רשעים בפני עצמם, זה מסכנים. ואנשים שאני לא הייתי רוצה להיות בנעליים שלהם ברגע שמתגלה האור של המשיח. ומכיוון שאנחנו חיים חיים של חוסר מודעות, אז לכן התמונה נראית בצורה כזאת. וכל הסיפור כמו שציירתי כאן, זה רק את המודעות, זה השתלשלות טבעית לכאורה. ועכשיו אנחנו נמצאים פה ממש, עם אפיפיור פרנצ'יסקוס, אולימינטי, שכל מה שהם רוצים, זה הם תופסים את העולם כחולים, כי זה ממקום הגלם, שאתה יכול לעשות אותו מה שאתה רוצה. והאלוקים לא קיים, זה אפיפיור שלא מאמין באלוקים. הוא מאמין בלוציפר. אתה מבין את זה? וזה כל איזה גילוי של איפה, איך זה נראה בפנימיות. אנחנו כאלה. לכן הוא נהיה. והמציאות היא שהעולם עכשיו נמצא במצב מפחיד מאוד מאוד. כל אלה שאין להם מודעות, מטמטמים אותם על ידי זריקות, על ידי כל התקשורת, כל האינטרנט, כולו. הוא נשלט על ידי האולימינטי. תבין כל הפייסבוק, טוויטר, כל מיני, כל העניינים האלה, זה הכל ביל גייטס. הוא עבר הבית של כל כדי, הוא והחברי חברים שלו, תבינו משהו כזה. זאת אומרת, ושם כל האנשים היום חיים. כל העולם חי בתוך הדבר הזה. עכשיו, איך תצא מהשקר הזה? מה הוסיף?
מתפללים.
אז זהו, זה איפה שאנחנו חיים, ובסופו של דבר, מפתח לנו, כן? אולימינטי, תגיד מה שאתה רוצה, אני לא בא להרגיע אף אחד, כי אני יודע שפה יכול להיות מצבים נוראים מאוד מאוד, כי המלחמה הזו נגד האולימינטי, זה מלחמת גוג ומגוג, שאין שום מלחמה, לא מלחמה אטומית, ולא שום דבר לא ידמה לדבר הזה. כן? והרשעות שיש בתוך המלחמה הזו, הרשעות הזאת שצריכה להתברר, וזה לא האולימינטי רשעים, זה מה שאני אומר כל הזמן. אנחנו חיים בחוסר מודעות, וזה החומר דרך של האולימינטי, זה מה שנותן להם חיות. אנחנו בטריות שלהם, מספקים להם אנרגיה. זהו. אז השם יזכנו, שדברים האלה יתבררו. יכול להיות שפה מחכים לנו ימים, מה זה ימים קשים? לא מתכננים, כבר הם סיפרו מה הם עושים. קודם כל חיסול, גילול אוכלוסין, יענו שזה חיסול התמיד של התרבות, כמו שהיא נראית היום, הפיכה של כל בני האדם שישארו לפי התוכנית שלהם, שזה לא יהיה כמובן, כן? לעבדים, עבדים עם צ'יפים ועם כל מיני כאלה שאתה לא יכול לזוז ימין השמאל. זה לא יהיה. כן? הם ינסו להביא את זה לשם והנפש היהודית ילחם על הדבר הזה. יש דבר כזה שבמצרים יש גבול כמה הנפש מסוגלת לשאת. בסופו של דבר משהו מתפוצץ שם ובועטת את ה... שליטה החומרית הזאת של פרו, כן, שפרו זה האבא של האולימינטי, ואז הרוח של המשיח נכנסת, ואז זורקים את האבן הזאת על הרגליים של הצלם, והצלם הזה מתמוטט, וזה הלוואי שאנחנו נזכה לראות את זה, בלי יותר מדי איסורים. זהו, וזה משיח, שבאה ונזרקת, ואחרי זה תחיית המתים, תחיית המתים זאת אומרת שכל המוות שיש בעולם הזה, שזה המיטה שחלה על המציאות הזאת, שבבחית אדם הראשון וכל כל העניינים הקשורים לזה, אז החיים האלה חוזרים, ואז אנחנו חוזרים, אופס, אלף השביעי, שכל הצד החומרי של העולם הזה מתבטל, ואנחנו נכנסים לאיזה עולם שאנחנו אין עליו שום שיעור, ושום הבנה, עובדים באופן כללי מה הולך לקרות, וזהו, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יסדר את זה, כמי שתזכה לדבר הזה.